Okay, אתמול התחלנו לדבר על הנפקמינות של הבנת היסוד של הילך. האם זה עניין של זמינות הכסף או זה עניין של בעין. וראינו בעצם שני סוגי מקרים, אמרנו. יש מקרה שבעין, אבל הוא לא זמין. וזה המקרה בבבא קמא של קיים באגם. ויש את הסוג השני של המקרים, שזה מקרה שהכסף זמין, אבל הוא לא בעין. הוא לא של התובע. אתמול דיברנו על המקרה העיקרי, שזה מלווה. ראינו שהגאונים סוברים שיש הלך במלווה, אבל יש דיון ברשי. יש ראשונים שהבינו שלפי רשי אין הלך במלווה. שבשערן, הרשב"א, ספר התרומות. מצד שני, אפשר להבין מרשי שאומר לא רציתם שיש במלווה, אבל גם לפי הצד הזה ברשי, זה רק אם הוא לא הוציא את הכסף. אז בכל מקרה, לפי רשי, אתה רואה שיש הלך רק כשיש את החפץ המקורי, גם בהלוואה. ראינו בסוף השיעור אתמול את הרטב"א, שמדגיש את שתי הנפקמינות שיוצאות מדברי רשי. שא', אם זה בעין, בכל מקום שהם, וב', אם זה לא בעין, אין הלך גם אם אתה רוצה לשלם. אוקיי. בסוף השיעור אתמול התחלנו לדבר על הרעיון של מלווה להוצאה ניתנה לפי רשי. נכון? איתן? נכון? בסוף השיעור אתמול התחלנו לדבר על מה הכוונה של מלווה להוצאה ניתנה לפי רשי. שהכוונה היא שאתה יכול להשתמש בזה, אבל כל עוד שאתה לא משתמש בזה, זה של הבעלים. אני רציתי להוסיף, שלא הזכרתי אתמול, שהרמב״ם ולכות מלווה ולא בפרק חבב והלכה י' ב' כנראה גם כן מבין ככה מלווה להוצאה ניתנה. אז זה לא רק רשי. חס ושלום. טוב. חס ושלום. אבל זה שהוא צריך להגיד חס ושלום, לכאורה רואים שהוא אומר את זה. אוקיי. היום אנחנו רוצים להמשיך עם עוד מקרה דומה, שזה המקרה של משקול. ואני מקווה שאנשים הספיקו לראות את המקורות על משקול. יש את חידושי הר"ן כאן, שמביא את המחלוקת בין הרי מגש והאיתר, חכמי ספרד. הרי מגש, אחד מקדמוני חכמי ספרד. יש ראיה מקידושין דף ח', גם הרמב״ם והראב"ד נחלקו בשאלה הזאת. אם הייתם צריכים לנחש איך הרמב״ם סובר כאן, מה הייתם אומרים? כמו הרי מגש. הרמב״ם למד מהרי מגש הרבה מאוד שיטות. ראה את הרי מגש כרבו, אז הרי מגש. ונחלקו גם שולחן ערוך רמו בנושא. אם הייתם צריכים לנחש איך פוסק שולחן ערוך כאן, מה הייתם אומרים? כמו הרמב״ם. כידוע, שולחן ערוך בעצם בנה את ספרו על הרמב״ם. השתמש גם בריף, גם בראש, אבל הצורה של הספר, אני לא מתכוון, הוא לא הלך לפי ספרים, הוא חילק לארבע חלקים, אבל הנוסח בנוי על הרמב״ם, והרבה מאוד מהשיטות. אוקיי, כמובן, אנחנו הכי מעוניינים בהבנת יסוד השיטות. אז הרי מגש, על מה הוא אומר? על מה הוא בונה? בוא נראה. הרי מגש, כן, יש לנו את המקורות. על משקון, כולם רואים? החידושי הר"ן מביא את הרי מגש, שהביא ראיה, מאיפה הוא הביא ראיה? קידושין דף ח'. יש שם מקרה, אמר רב אמר רב נחמן, את כת שלי במנה והניח למשקון עליהם. אינה מקודשת. מנה אין כאן, משקון אין כאן. אוקיי. הר"ן בסוף חוזר לראיה הזאת ואומר, לפי דעתי, יפה אמר רב יוסף הלוי ז"ל, ואלו שדחו ראייתו לא ירדו לסוף דעתו. דקיוון דקיימלן דמלווה אין הקונה, למין ברי פרק יש מקדש, שם שמח שזה קנוע, ואין מלווה לצאנו במה קנוע, נמצא שמשקון זה אינו נקנה באותה מלווה. אין קניין. הקצות, בסימן העין בית טוען, שהמחלוקת בין הרי מגש והיתר, הוא האם יש קניין במשקון? האם יש קניין או אין קניין? כולם סוברים שהדין תלוי בקניין, האם יש קניין או לא? והשאלה היא אם יש קניין. מי עוד הבין כך? שבעצם השאלה היא האם יש קניין או אין. הרדווה, אחרי שהוא מביא את השאלה, כן, הוא אומר, ודווקא דהו, אבל מלווה על המשכון, ההוא משכון, כבד דקוני להם ידי רבי יצחק, חושב הילך. אם יש סוג של משכון שבו יש קניין, אז יש הילך. בעצם הרדווה הבין שגם מי שחולק על הרי מגש, סובר שהקריטריון הוא קניין. המחלוקת, השאלה היא האם יש קניין, ולכן אם יש מקרה של משכון, בו יש קניין. אז שם כולם יסכימו שנאמר הילך. אוקיי. אוקיי. למה שיהיה תלוי בקניין? אז שוב, אם אנחנו אומרים שבעצם ההילך בנוי על זה, שזה של התובע, זה כבר שלו. הפיקדון הוא שלו. הכסף של ההלוואה עדיין בעין, הן שלו. אז גם פה, המשכון הוא שלו. יש משכון, הוא שלו. זהו, זה תלוי בקניין. השאלה אם זה שלו או לא. מהאיתר אבל, נראה לי שמשתמע אחרת. אם נסתכל באיתר בדבריו, מביא את המחלוק ואז הוא מסתם יאיב משכן כהלכו, דהשטר כהלכו, וכל שכן משכון. הוא חושב שאפשר ללמוד משכון משטר. האם שטר הוא מדין קניין? אם יש חוב שיש עליו שטר, אז זה מדין קניין? מה הפירוש של דברי היתר? אז נראה לי שהיתר לא מדבר על קניין, הוא מדבר על באיזו מידה רואים כאילו יש כאן תשלום. כאילו יש כאן גבייה כבר. כידוע מלווה בשטר כגבוי דומי. כאילו זה גבוי כבר. יש דיון בגיטן דף למד זין אמר א' בקשר לשמיטת כספים. כתוב בתורה לא ייגוס. אסור לגבות חובות בשמיטה. לא ייגוס. לא רק זה שכל חוב שרוצים לגבות הוא מושמט. והחוב אין. אבל אם יש חוב שרואים אותו כאילו הוא גבוי כבר, אין פה ניסיון לגבות כי הוא כבר גבוי, אז אין השמטה. והגמרא שם מדברת על מקרה של שטר, שאולי מקרה של שטר, במיוחד אם יש בו אחריות נכסים, אין בו שמיטת כספים. ויש שיטות שאפילו אם בשטר יש השמטת כספים, במשכון אין. כי במשכון יש לך כבר משהו. אין קניין, אבל יש משהו שאתה יכול לראות פה את גביית החוב. לפי היתר נראה שהשאלה כאן, ראית לכם את הגמר כאן, גיד נדף על זה, השאלה כאן איננה שאלה של קניין או לא קניין. האם יש לך קניין במשכון? היתר לא אומר שבמשכון יש הילך כי יש קניין, אלא רואים את זה כאילו יש כאן גבייה, מזומנים לשלם. בכיוון של רבינו חננאל ובעל המון. נראה לי שרשי הבין שטר אחרת, וזה מובן מאוד לשיטתו. אם אנחנו מסתכלים בדל רמוד ב' איך רשי מסביר את המשמעות של שטר, תאמה דאמר שלוש, נכון? רשי דל רמוד ב' תביר מהתחל תאמה. הוא אומר, וכל משמעות השטר הילכו, שהרי הקרקעות משועבדים על כך. זה לא שכאילו גבוי, זה יש שיעבוד, יש קניין. וכבר ראינו את זה גם כן ברמב״ם אתמול. בואו נחזור לרמב״ם שראינו בקשר לקצות, דבר שאי אפשר לחבור בו. אם אנחנו זוכרים את הקצות שבנה על הרמב״ם בפרק ד' הלכה ד', כן, ראינו אתמול שראינו את הרמב״ם הזה. בואו נחזור לניסוח שלו לדבריו. בידי 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 בידי. פרק ד' הלכה ד'. אין מודה במקצת חייב שפועה עד שיודע בדבר שאפשר לא לחפור בו. כיצד? מי שטען חבירו ואמר, 100 דינרים יש לי אצלך 50 שבשטר, זה 50 ולא בשטר. אין לך ידע 50 שבשטר. אין זה מודה במקצת. שהשטר לא תועיל בו כפירתו, והרי כל נכסיו משועבדים בו. זו נקודה שלנו. אני חושב שההסבר הפשוט ביותר ברמב״ם, יש דיונים, דיונים איך לפרש את הרמב״ם, נכון, איתן, לא פשוט. יש ריטפה על הרמב״ם הזה. יש תומים על הרמב״ם הזה, אבל אני חושב שההסבר הפשוט הוא למה השטר לא תועיל בו כפירתו, כי כל נכסיו משועבדים, יש כבר שיעבוד. זה לא שכאילו גבוי, יש קניין. וכך הניסוח של האור זרוע בהסבר הרי מגש. בואו נראה. אור זרוע בסוף עמוד אומר, הוא כחב ילהלך שבשה שלוויה וכתב לו השנר, בהי שעת הנשתבדו לו נכסי לו ולמלווה, זה הלשון של, של רשי, והבי לה כאילו קרקע זו הלוויהו, וכאילו ההלוואה הייתה הקרקע הזה. זה כמו פיקדון בעצם. במקום להגיד שאני נתת לך $100, בעצם נתת לך את הקרקע הזה, כי אתה חייב לי את הקרקע הזה. כי יש שיעבוד על הקרקע הזה. הנפקמינה הפשוטה של השאלה הזאת, שוב, מה השאלה? האם שטר זה מדין כאילו שאתה גבוי, או שיש קניין על הקרקע דרך השטר? הנפקמינה הפשוטה ביותר היא מה קורה במקרה של שטר שאין לו קרקע. יש מלבש בשטר, אבל אין לי קרקע, אין לי נכסים. אז אם זה בדין גבוי דמי, אז זה עדיין גבוי, אבל אם זה בדין הקניין על הקרקע, אז אין לי קרקע. וזה באמת מחלוקת בין השח והסמה על הרמו, בסימן עין ה', מי שרוצה לראות את זה. הרמו מביא שטר כאילו במקביל לקניין. וכך מפרש הסמה, בכיוונו של רשי, יש שיעבוד, יש קניין, אבל השח מביא שיטות אחרות שלא צריך קרקע כדי ששטר נחשב הלך. זו הנקודה הראשונה, הדיון במשכון, ההבנות השונות של, של משכון, מצד אחד הרי מגש שמדבר על קניין, מצד שני, האיתר, שיש מחלוקת איך להבין את האיתר, הרן והרדווה הבינו שגם האיתר בונה על קניין, אבל חולק האם יש קניין במשכון, והאיתר עצמו, שממנו משתנה אחרת, שזו לא שאלה של קניין, אלא שאלה של כאילו שילם כבר, כאילו משלם עכשיו, והוא בונה על שטר, וזה עוד מחלוקת, האם שטר מדין קניין או מדין נגישות, ואת זה הסברנו. שאלות על הנקודה הזאת. Okay. כפי שאמרנו אתמול, ואני רוצה להזכיר את זה שוב היום, ייתכן שיש שני מסלולים בהלך. וזה כמובן חידושי הר"ן שמביא את הגאונים, וכך בספר התשומות וברדווה ועוד ראשונים. שיש הבדל בין פיקדון והלוואה. שבפיקדון משום שבאין, נכון? וכל מקום שהוא נמצא, אפילו אם זה לא בבית דין, אפילו אם זה לא זמין, זה נחשב הלך. ובהלוואה שם משום שזמין, ולכן כאילו הוא משלם עכשיו, ואף על פי שהוא לא באין, והכסף המקורי לא משמעותי. פיקדון משום באין, הלוואה משום שאתה משלם עכשיו. וכפי שאמרתי בשיעור אתמול, כך אפשר לתרץ את הסתירה בבעל המאור. שבעל המאור, בתשובות הראב"ד, כשמדבר על הלך בבבא קמא, הוא מדבר על פיקדון. כל מקום שהוא נמצא, לא משנה אם זה באגם, לא כי זה בן. מצד שני, פה הוא מדבר על הלוואה, ולכן צריך כאילו הוא משלם, כי אין את החפץ המקור. ובאמת צריך לחשוב. מה בדיוק היחס בין שני המסלולים האלו לפי הגאונים, רדבר, רן, יש הרבה ראשונים שפירשו גם. האם הילך עובד באותה צורה בפיקדון ובהלוואה? האם יהיו נפקמינות? עוד נפקמינות, כי יש כבר נפקמינה אחת. בין ההילך של פיקדון וההילך של הלוואה. מה הנפקמינה שכבר ראינו עכשיו? הנפקמינה היא... האם הוא צריך להיות כאן בבית דין, הם צריך להיות זמין, מזומנים, בפיקדון כל מקום שנמצא, בהלוואה אתה צריך את הכסף כאן. האם יש עוד נפקמינות? האם יהיה נפקמינה של שטר? האם יהיה כל הדברים שדיברנו? האם יש שוני בין הלך של פיקדון והלך של הלוואה? לא מצאתי עיסוק בזה, אבל זו שאלה מאוד מעניינת. שאלות על זה לפני שחוזרים לרבחיה. בעצם בזה סיימנו לעסוק בהבנתו של שיטת רב ששת, שאומר שהלך פותר. ועכשיו אנחנו חוזרים לרבחיה. ואנחנו שואלים את עצמנו, במה חולק רבחיה? אני חושב שבאופן כללי אפשר להסביר רבחיה בשני כיוונים. מהם שני הכיוונים האפשריים בהסבר רבחיה? במה הוא חולק? אז בעצם אנחנו ראינו שיש כמה חלקים לרב ששת, נכון? החלק הראשון הוא שכיוון שמוכן לשלם, או שזה בעין, מה משנה כרגע, כאילו כמאן דנקת לא מילתא. יש א' ב' ג' ב' רבחי יכול לחלוק על ב'. האם העובדה שאני רוצה מוכן לשלם כאילו כבר שילמתי? האם העובדה שהחפץ שלך נמצא כאן כאילו כבר אצלך? רבחי יכול לחלוק על הכמאן. האם המציאות של הילך יוצרת את התוצאה של כמאן? ייתכן שרבחי מסכים לגמרי עם הבנת מודה במקצת. אין פה מחלוקת בהבנת שבועת מודה במקצת. המחלוקת היא איך רואים מצב שהוא מוכן לשלם. האם זה שמוכן לשלם, או זה שזה בעין, לא משנה כרגע רש"י בא למור, האם המשמעות היא כמאן דנקת? כך האפשרות הראשונה. מה האפשרות השנייה? רב חייא. אולי רב חייא מסכים שכמאן דנקת לו, אבל זה לא פותר. השאלה היא, האם העובדה שזה כמאן דנקת לו פותר משבועת מודה במקצת? ופה זה כבר שאלה של הבנת שבועת מודה במקצת. מה צריך כדי לפתור משבועת מודה במקצת? האם המחלוקת היא איך רואים את התוצאה של ההילך, או המחלוקת היא במשמעות של התוצאה הזאת כדי לפתור משבועת מודה במקצת? כולם מבינים את השאלה? להגיד עכשיו אם לא הבנתם, כי כל המשך עכשיו לא הבנתם. אוקיי. בוא נשתמש בלשון הגמרא. האם רואים את זה כמאן דנקת לו? פה לכל שתי הדעות, כן. הוא חולק האם בכלל יש משמעות הלכתית להילך. הוא מסכים שזה המקרה שנקרא הילך, אבל הוא אומר שאין לזה שום משמעות. כן, הוא לא חולק על רפשש מבחינת מודה במקצת, אבל חולק איך רואים מצב כזה שהוא מוכן לשלם. הוא בוודאי חולק על משהו, השאלה היא על מה הוא חולק. הוא חולק בחלק הראשון של דבר רפששת, ואם כן זה מחלוקת איך לראות את המצב של הילך, או הוא חולק על החלק האחרון של רפששת. אם אנחנו אומרים שהוא חולק על החלק הראשון של רפששת, אז אנחנו אומרים שבעצם, אם הוא היה הסכים, הוא היה מודה לו מבחינת שבועת המודה. אין מחלוקת על שבועת מודה במקצת, נכון? השאלה היא האם הוא חולק על ראיית מצב שבן אדם רוצה לשלם, או האם הוא חולק על המשמעות של המצב המוסכם הזה לשבועת מודה במקצת. מי הבין בכיוון הראשון? כן, אני חושב שבא למור. אני חושב שבא למור. וכך בגרו. וכך בגרו. בואו נראה את הכך בעצם מתרץ הגרו את קושייתו של תוספות. שהתחלנו מיום ראשון. עוד בית. וזרח ילב ומפרש. דלב משום הודעה מסייע להם. ומתניתן. אין פה שאלה של מודה במקצת. ובדי מתניתן אין בהודעה כלל. אלא דרב ששת תפותר בהילך. סביר עליהם. דמזומנים בידו. כמאן דנקת לו, כאילו כבר בידו. זוהי שיטת רב ששת. נכון? ורב חייא חולק על איך רואים מזומנים בידו, אם כמאן דנקת לו, ואת זה אפשר להוכיח מהמשנה, למרות שבמשנה לא מדובר בכלל על שבועת מודה במקצת. איך אפשר להביא ראיה ממשנתנו שאלנו, אם לא מדובר על מודה במקצת? כי השאלה איננה מודה במקצת. השאלה היא איך רואים מצב כזה שמזומנים בידו. האם כמאן דנקת לו או לא? זו מחלוקת בין רב ששת ורב חייא. אבל אפשר להסביר את רב חייא אחרת, נכון? ומה נפקא מינה? אם רב חייא חולק בזה או חולק בזה? מה נפקא מינה? נפקא מינה פשוטה. לפי רוב ראשונים, מה זה הילך? כשהוא מוכן לשלם. האם רואים מי שמוכן לשלם כאילו שילם, נכון? אז מה נפקא מינה? מה קורה כשהוא באמת משלם? לפי רבינו חננאל ובעל המור ורוב ראשונים, שמה המציאות של הילך? שהוא מוכן לשלם, אבל עוד לא שילם, נכון? האם זה שהוא מוכן לשלם כאילו שילם? אם אומרים שבזה חולק רב חייא, אז כשהוא באמת שילם, רב חייא הסכים, נכון? וממי נראה שבאמת רב חייא יסכים שאם הוא שילם, הוא פטור? ממי משתמע כך? מרבינו חננאל. בואו נראה. שלוש שעות מסוף. ולאי יתמר... ואתה נשנה על אידך דבר בחייה, דאמר מנה לי ביד פועלה, אמר אין לך ליד ילנון, והילך חייב, מה הייתה אמא? דאף אגב, דאמר לי הילך, כיוון דעדיין לא נתן, מודה מקצת הטענה הוא. מה אפשר לדאג מרבן חננאל? אם הוא באמת נתן, אז הוא פתור. גם רבחי יסכים. זה מסתדר עם בעל המור. כל המחלוקת היא, האם רואים מי שמוכן לשלם? כאילו שילם. יש שדיקו מהרמב״ם אחרת. בואו נחזור לרמב״ם, פרק א' הלכה ג', יש דיקו מהרמב״ם אחרת. איך אפשר לראות את זה? הרמב״ם, פרק א' הלכה ג', ראינו את זה בקשר לספר התרומות, בין הספר התרומות והמאירי. הרמב״ם אומר ככה, התואי נתן חברו וכפר בכל, ואמר לא יודעים אליו, או שאתם לזה ונתנו מיד, ואמר אין לך בידי על זה, והילך וכו' וכו', נכון? הוא מביא פה את ההלכה של רב ששת, והילך. לפי הרמב״ם, מה המקרה של רב ששת? ונתנו מיד, נכון? זה המקרה של הילך, שהוא נותן את הכסף. משתמע שרב חייא חולק על המקרה הזה, נכון? זה הוא פוסק כמו רב ששת. הבחיר חולה גם כשהוא משלם. למה? כי השאלה איננה האם כמאן דפרה או לא כמאן דפרה. כולם מסכימים. הוא נותן את הכסף, בסדר. השאלה היא, האם זה פותר בשבועת מודה במקצת? טוב, בוא נחשוב. איך אפשר להסביר אם לפי הכיוון השני, למה יש מחלוקת האם זה פותר בשבועת מודה במקצת? נו, מה אתם אומרים? אם כולם מסכימים, כמאן דפר אדמי, כמאן, רב חייא חולק על החלק האחרון. איך הוא יכול לחלוק על החלק האחרון? כולם מבינים את השאלה? כן. אז אפשר לומר אחד משני דברים. או שהוא חולק... האם נחשב טענה, האם נחשב הודעה, האם נחשב חיוב. כאילו כל מה שאמרנו, הוא חולק וחושב שנחשב טענה, שנחשב הודעה. או שהוא סובר שלא צריך את זה. בוא נגיד, שרב ששת בנוי על זה שאין הודעה. אוקיי? זה לא הודעה. איפה ראינו את זה? מי סבר שאין הודעה? הקצאות. אולי תוספות, כן? לא רוח ופרקות, שאלה איך להעביר אותו, כן? שטפר התשומו מדבר על זה, תוספת הראש מדבר על זה, רבינו חננאל מדבר, כמאן דפר לודמי ושאר הלא מודי לי ולא מידי. יש הרבה ראשונים שדברים על זה. בוא נגיד שרב שיש דבר, למה יש פתור? כי אין הודעה. אז יש, איך רב חי יכול לחלוק? או להגיד, כן נחשב הודעה, או להגיד ש... לא צריך הודעה. מי אמר שצריך הודעה? אולי רב חי חולק. כי הוא סובר שאפשר להתחייב בשבועת מודה במקצת עם פחות. נו, נראה לכם לומר דבר כזה לפי הבחיר? Oh, we're at the punchline. נראה לכם לומר דבר כזה לפי הבחיר שאפשר להתחייב בשבועת מודה במקצת עם פחות? למה? כי כבר ראינו, נכון? שאלנו ביום ראשון, האם יש... קשר בין שני דברי הבחיר. אחד מהם מדבר על איך מחייבים שבועת מודה במקצת, השני מדבר על אפשרות להיפטר משבועת מודה במקצת. מה הקשר? הקשר יכול להיות שלפי הבחיר לא צריך את כל הדברים האלה. אפשר שבועת מודה במקצת עם פחות. השאלה ששאלנו ברבחיר כמה הייתה, האם הבחיר מחייב כי יש הודעה? שזה קצת קשה, נכון? מצאנו בסיס.
או שרב חייא מחייב למרות שאין הודעה, נכון? שאפשר להתחייב בלי זה. ייתכן שפה אנחנו מגיעים לביוק לאותה שאלה. וכך מובן שאפשר לבנות רב חייא בת ריתה על רב חייא קמיתה, ולא מביאים את הקושייה עד היומן א', עד אחרי שמסיימים רב חייא בת ריתה, ואולי הראיה לרב חייא בת ריתה בנויה על רב חייא קמיתה, רשי וכו', נכון? למה? יש קשר ביניהם. אם רב חייא חולק, לא מבחינת איך רואים מי שמוכן לשלם, ולא האם זה נחשב הודעה או לא, אלא האם צריך הודעה. או טענה או כל מה שעבר. ואני חושב שזה מאוד סביר לומר שרב חייא מחייב בלי כל הדברים האלו, טענה, הודעה, זה בדיוק מה שהוא לא צריך. צריך חיוב, יש חיוב. וברגע שיש את זה, יש את זה. ואני אסיים עם עוד שאלה, סוגיה כזאת צריך לסיים עם שאלה. האם יכול להיות הבדל מבחינת הלך במקרה שמדובר במוד במקצת רגיל, לבין מקרה שמדובר במוד במקצת על ידי עדים? השח מחלק מבחינת האם אתה צריך קרקע או לא כדי שיחשב הלך במקרה של שטר. הוא, אני חושב, מסביר את עצמו אחרת. אני לא חושב שזה קשור לעניין הזה. אבל עצם הרעיון שאולי הדין השני של רב חייא הוא רק במקרה אחד של עודם, ולא השני, זה מעניין מאוד לאור מה שאנחנו רואים. שאולי יש שני מסלולים שפגרינו את זה בסוגיה רב חייא קמיתא. שגם לפי רב חייא קמיתא ייתכן שיש הבדל בין מודה במקצת על ידי הודעה ומודה במקצת על ידי עדים. בכל מקרה, הגענו בסוף לנקודה המעניינת ביותר. אם אתה סובר שרב חייא חולק על רב ששת בגלל שהוא מאפשר חיוב מודה במקצת בלי כל הדברים האלו, זה מתחבר באמת לרב חייא קמיתא. אוקיי, שאלות. איפה כולם? מה? צף משם. הציונים. אוקיי. הציונים שההורים שלהם מאפשרים להם, בסדר, אני לא רוצה, אתה יחשוב שלא ציוני, זה יפגע בו, אוקיי, בסדר. מחר, אם ירצה השם, אנחנו מתחילים את הסוגיה הבאה בדלת עובד של סלעים דינרים, נשיב עבדה, במה זה קשור? אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד את הסוגיה הזאת ביומיים, אם ירצה השם. אז זה כמובן יחייב אותנו להמשיך ביום ראשון, אבל מחר מי רוצה שנחיל את הסוגיה הזאת. אתם החזקתם מעמד פה ברב חייא בת ריתא, בסדר? הבנתם? אני רואה שהיום קצת אולי כי כבר סיימתם את כל המקורות וזה, רק השלמות. אבל זה השכר כשמגיעים לסוף, שאפשר לראות רב חייא בתמונה הכוללת שלו, נכון ישראל? אני לא מאמין שלא ראית את זה, בסדר, לא חושב. הבעיה היא שנכנסת לכל הפרטים, לא חוזרים מהפרטים לראות את התמונה הגדולה, נכון? כן.
Yeah, it seemed like it wasn't some mashma, a lashma, a big mark. According to Baal